Dije, קודם כל מחילה שהיום ההודעות לא היו לגמרי מסודרות. נכון? ככה אמרו לי. לפי כמה טלפונים שקיבלתי והגיעו וזה. אז בעזרת השם, הכל כקביעותו בתשע, אבל וחצי אמיתי. נתחיל בווחצי אמיתי. זה קיץ, אז אי אפשר לפני, אבל תשע וחצי, אנחנו ככה ננסה ל... עירייה באוויר. זה א', שיימיס, נחילה על שבוע שעבר, אבל הוא עברה הודעה, הבנתי לכולם. שבוע שעבר, אני מוידה, אני הייתי ב... פשוט הרגשתי שאני חייב תדלוק, והיה התוועדות גדולה של שלושה בתמוז, של ג' תמוז. כן, יאללה, יאללה. אז נסעתי שם לישוויידס, יש מי שהיו בהתוועדות הזו? או! קולות מ... אז כיוון שלא הייתם, אני אשתף אתכם עוד מעט במשהו שאני הרגשתי שם, שלא... אבל... זה מתחיל, קודם כל, והכל מתחיל בעוד דבר אחד, בעזרת השם יתברך, בשבוע הבא, יום חמישי, שבוע הבא כרגיל, אבל לפני יום חמישי, בעזרת השם יתברך, ביום רביעי הבא עלינו לטובה. ביום רביעי הבא עלינו לטובה. כולם מוזמנים באהבה ושמחה, הם וילדיהם. אני מיד אסביר את הנקודה הזו של ילדים גם. ואנחנו זוכים להכניס ספר תורה בעזרת השם. כאן, וככה ספר תורה מאוד מיוחד, זה גם יום מאוד מיוחד, זה אור לי י"ב בתמוז, זה תאריך גדול, זה ליל י"ב בתמוז זה חג הגאולה של הריאץ, גם אצלנו זה כזה חג גאולה קטן קצת, אז לכן זה נדחה, זה בדיוק באותו יום, אנחנו ככה קצת... וחוץ מזה, ספר התורה הזה נכתב, זכינו לכתוב אותו, קיבלנו על עצמנו מצוות כתיבת ספר תורה. אז קצת נעסוק אם נספיק בכתיבת ספר תורה עכשיו, אבל נדבר על זה בשבוע הבא, ביום רביעי, ביום חמישי, אבל קצת נכנסנו, זכינו לכתוב כתיבת ספר תורה ומתוך לשמה בא שלא לשמה. זאת אומרת, התחלנו את הכתיבה כדי לזכות במצוות הכתיבה. לא זכר ולא לעילוי נשמה, אז ההפך, אמרנו שזה... הכי טוב בלי שום זכר, עד 120. והתחלנו את הכתיבה, מה שהביא לנו אומץ לכתוב זה שיהודה שלנו, בנינו, התחיל להתחזות לסופר סתם. יש שלב כזה דן בחיים שמתחילים להתחזות לסופרי סתם. סתם התחזות. זהו, ואז, אתם מכירים אמהות פולניות? אני תמיד רציתי לכתוב ספר תורה. אבל כשזה יכול לעזור לילד שלך, אז פתאום אשתך רוצה גם. מכירים את השלב הזה? כן, פעם שאלו, מה זה אישה פולניה? אישה פולניה זה שלושה מרכיבים. אתם לא מכירים? שלושה מרכיבים. הילדים הכי מוצלחים. אובייקטיבית. אובייקטיבית. אין בכלל בעיר שום דבר כזה. הבעל, חכיש למזל. אין בעיר אחד כזה, והארון כביסה שוב מלא. זה שלושה מרכיבים שאיתם אתה מגיע אליהם, נכון? אז זה לא, זה סתם, אבל אז כיוון שיהודה כבר כותב, אז צריך להתחיל לעשות את המצווה. אני כזה רשע. אז צריך להתחיל לעשות את המצווה, אז המצווה התחילה, וברוך השם, ובמצווה כתיבת ספר התורה, נעשתה לי הפתעה והכל, אז מי שכתבו את האותיות הראשונות היו אבי מורי, וחותני מורי. הם כתבו את האותיות הראשונות של הספר. הם כתבו אותם עם איתי ועם יהודה, כשהתחיל את הכתיבה, ועכשיו זה נכנס עילוי לנשמותיהם. אמרתי לעצמי שמתוך לשמה יכול לבוא גם שלא לשמה. ולפעמים הפוך. זהו, אז ביום רביעי בעזרת השם, ככתוב במודעות, ומי שצריכים לקחת... מוידועס וזה, באמת, כולם מוזמנים, באמת. אז זה מתחיל גם קצת יותר מוקדם להורים עם ילדים, יהודה שלנו יש איזה סדנה יפהפייה של אותיות של אהבה. אין לי, מישהו ראה את זה פעם, וזה דבר מדהים. זה שעה כזו של סרט ויצירה עם ילדים. אז נתחיל בזה. זה יתחיל בסביבות 6, אפילו קצת לפני 6. ובסביבות 7 תתחיל כתיבת האותיות. ממש, ואז התהלוכה והכל. אבל זה דבר מדהים, כלומר ילדים מתפזרים ויצירות, לכל ילד יש אות. הוא כותב את האות שלו, כלומר פגשתי חבר'ה אחרי, שככה באמת המון זמן נמצאים עם האות הזאת. דבר מאוד יפה. אז זהו, אז כולם מוזמנים בשמחה ובאהבה, יום רביעי הבא עלינו לטובה, ויום חמישי שאחרי זה, איסרו חג הכנסת ספר תורה, נתוועד כדרכנו. מה זה?
זה התוועדות של י"ב י"ג.
אז זה כן, נכון, זה יוצא ממש י"ב י"ג, לא עשיתי אפילו את החשבון הזה. זהו, אז באמת, 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 שנזכה לשמוח ביחד ולכתוב אותיות ביחד. יש בכתיבת ספר תורה רק משפט אחד, לא ניכנס לזה בכלל עכשיו, באמת נדבר בזה בהמשך השבוע. אבל זה מעניין, המצווה לכתוב ספר תורה היא המצווה תף רש י' ג'. היא המצווה החותמת. המצווה החותמת זה ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. והמצווה שלפניה, המצווה תף רש י' ב', היא מצווה תקהל את כל העם. האנשים והנשים והטף, וקראת באוזניהם, המלך קורא באוזני כל העם. ומה שמופיע באותה פרשה, זה שמשה כותב את התורה, ויכתוב משה את ספר התורה. ופרשת וילך הכל. ולרבי יש שיחה ארוכה מאוד, שבעצם, בכתיבת ספר תורה, כל אחד עושה את הפעולה של משה. לכתוב אות בספר תורה, זה בעצם להיות בחינת משה. כי מי שכתב ספר תורה זה משה. כתוב לך. הוא כותב ספר תורה. אף אחד לא כותב ספר תורה. תורה זה עניין של... זה מצווה מאוד מיוחדת. מאוד... מה? המלך. בדיוק, המלך כותב ספר תורה, וזה הולך איתו ומונח לו בחיקו. שבוע דיברנו בשיעור על רבי חנינה בן תרדיון, שנהרג בספר תורה אמו, ונשרף בספר תורה אמו, והקיל קהילות ברבים, וקרחו בקלף של ספר תורה, ברצועות. אז המושג הזה של לכתוב ספר תורה, אני חושב שהוא באמת... שני דברים שאני מרגיש אותם, בלי לדבר בהם יותר מדי, נחשוב עליהם יותר, אבל האחד זה להיות משה. אתם זוכרים, אמרנו פעם שכתוב בתורה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוקיך. זה הכל. וחוץ מזה עוד כמה דברים שם, שאם כבר אתה עושה, אז על אותו מחיר, מה אכפת לך להוסיף כמה לאהבה, לדווקה, כמה... פעולות נלוות. אז חז"ל שואלים את השאלה המפורסמת, עתו יראת שמיים, מילתא זוטרא תהי. זה כל מה שהשם שואל מעמך, ליראה, חוץ מזה, הכל בסדר. אז עונים חז"ל, תשובה ידועה, אבל ידועה ומוזרה. מה התשובה? אין, כן, לגבי משה, מילתא זוטרא תהי. מילתא זוטרא תהי זה לא מה שאנחנו קוראים דבר קטנצ'יק ודבר גדולצ'יק. אם תשאלו מת, אם לנשום זה דבר קשה, אני אגיד לך שזה משימה בלתי אפשרית. תשאלו אדם בריא אם לנשום זה דבר קשה, הוא לא יבין אפילו מה שאתה רוצה. תשאלו אדם מאוד מאוד חולה, הוא יבין שזה קשה. אבל הוא מאוד מאוד רוצה את זה. אני חושב שזה המושג מילתא זוטרא תהי. מילתא זוטרא תהי זה האם אתה מבין שזה מקור החיות שלך. אם אתה תופס שזה מקור החיות שלך, אין עם זה שום בעיה. אם זה היה החיבור שלי למידות, למצוות, אז כל החיים היו אחרת. כבר לא צריך להגיד לי נצור לשונך מרע. אם אני מבין שזה רעל. אז... לא שאין לי יצר אורי, אלא ששבירת המידה היא אחרת לגמרי לגמרי. כלומר, זה בכלל לא. אז לגבי משה, מילתא זוטרא תהי. זה המושג. מבחינה כזו היו אומרים על רב אהרן'לה מקרלין, רב אהרן'לה הגדול מקרלין, היו אומרים שיש ספק גדול אם בעולם הבא יהיה לו בכלל שכר על עבודת המידות שלו. בכלל לא בטוח. כי זה כבר הפך להיות כל כך חלק ממנו שזה בכלל לא עבודה. הוא יצטרך להביא דברים אחרים, זה לא נחשב. זה בכלל לא, כבר לא עבודה בכלל, זה סתם. זה מיטה זוטרתה, זה המושג. ככה עונה הגמרא על העניין של משה. שואל האדמו"ר הזקן, את השאלה גם כן ידועה, מה זה מעניין אותי שלגבי משה זה מילתא זוטרתא? הרי אני אומר לך, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. זאת אומרת, לגבי משה זה מילתא זוטרתא. אבל מה זה עוזר לי? נכון? אני זכמיר. ולזכמיר זה לא מילתא זוטרתא, או-הו לא מילתא זוטרתא. אז לגבי משה זה מילתא זוטרתא, זה סיפור יפה מכל סוך חכמינו, אבל מה זה קשור אליי? אז יש לי סיפור בארסנל. אבל מה אני עושה עם זה? אז הרבי הזקן אומר, לא הבנת מה כתוב בפסוק. הרבי הזקן אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? למה מאימך? למה לא מה השם אלוקיך שואל ממך? והתשובה היא, מה השם אלוקיך שואל מהבחינת משה שנמצאת בך? גם בך יש בחינת משה. ראיה מהמנה, רואה האמונה, ראה בכל אחד בחינה כזאת. מבינים? לכל אחד יש בחינת משה. לך יש בחינת משה. אם לא היה לך בחינת משה, לא היית שורד את כל הסיפור. לא היית עובר יום אחד של קום מצאים מתוך אף אחד. יש בך בחינת משה שיכול למשות גם את הבת פרעו שבך מהאינסוף, מהיאור. אז ואתה ישראל, אתה זה ששורא עם אלוקים ועם אנשים, ואתה ישראל, פונה משה אל עם ישראל בפרשת עקב ואומר, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם ליראה, מהאימך שבך, מהבחינה הזו זה מילתא זוטרתא, רק תן למבחינה הזו לפעול, זה מילתא זוטרתא לגמרי. באותה בחינה, אני אחזור למשפטים האלה עוד מעט, באותה בחינה, אני חושב שיש את העניין של כתיבת ספר תורה. בכתיבת ספר תורה מתגלה בחינת משה שבכל אחד. כי כשאתה כותב אות, אתה כותב את התורה. זה לא אתה כותב את התורה. והתורה עכשיו נכתבת על ידך. התורה נכתבת על ידך. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כשתופסים שאות בספר תורה, זה העולם, כל העולם. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, הוא ברא את העולם. אז עכשיו אחרי שאתה כותב ספר תורה, אז באיזה תורה הוא הסתכל וברא את העולם? בספר שלך.
רב, זה מפחיד.
מפחיד?
מפחיד.
כי?
מי אתה שאתה תכתוב את האות בתורה?
זה פלא פלאות. מי אתה שתכתוב אות בתורה? זה דבר מדהים. מה זה ללמוד תורה לשמה? עברית פשוטה. זה לא ללמוד תורה לשם שמיים. אז היה לשמוע. אומר הרב זצל באורות התורה, שללמוד תורה לשמה פירושו, ללמוד תורה לשם התורה. הפסוק הזה, נבך, יושב ומחכה שתאיר אותו. אם ישראל ואורה היית אחד, אם אני באמת מבין שישראל והתורה זה אחד, זה מפחיד או הוא מפחיד? אז הפסוק הזה מחכה להערה שלך. רב אומר באורות התורה, תעשה חסד עם התורה, תעשה חסד עם האות הזאת. יש אות שמחכה להערה שלך. זה קיבל. היא מחכה להערה שלך. במובן המהותי, היא מחכה להערה שלך בדיוק כמו להערה של משה רבינו. במובן של ממלא כל אלמין, במובן של ההבדלים בדרגות, זה מפחיד, זה חוצפה, זה טיפטות, זה טמטום. זה להיות אבא לחשוב כך. אבל במובן העמוק, במובן של הקישור לעצם התורה, במובן של נותן התורה, דיברנו על זה, של ברוך אתה השם נותן התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אין שום הבדל בינך לבין משה. שום הבדל.
משה מפחיד. כתב את זה פעם ראשונה, אז תקראו את זה כאילו שהוא כתב.
משה כותב את זה פעם ראשונה, ואתה כותב את זה פעם ראשונה. אתה בחינת משה, אתה עכשיו כותב את התורה. כשאתה כותב בית, שמיים מרצום של הרבי על זה, כשאתה כותב בית, אז אם אתם מאמינים, אתם מאמינים, יש הרי את הרעיון הגדול הגדול של הבעל שם טוב, שלומדים תניא עכשיו לשער הייחוד והאמונה, אז יש את הרעיון שר כוח, אז יש את הרעיון הגדול כל כך של הבעל שם טוב, שלעולם השם דברך ניצב בשמיים, זה מדרש באמת, שאילו היינו עוצמים את העיניים, היינו מבינים שמה שמחזיק את העולם זה אותיות. היינו תופסים שמה שמחזיק את העולם זה דברך. בעל שם טוב אומר, לפי המדרש, שויומר אלוקים יהי רקיע, זה ויומר אלוקים יהי, תקשיבו איך צריך להבין את המשפט הזה, יהי, הדבר היחיד שיהיה הוויה, שיהיה יהי, שיהיה הוויה ממש, זה האותיות רי שקוף יוד אי. השאר יכול להתעדות, יכול להתפוצץ, יכול להיעלם. מה יישאר? רי שקוף יוד עין. זה הפירוש בעשרה מאמרות נברא העולם. מבינים מה אני אומר? יהי רי שקוף יוד עין. והתורה בחילופים ובתמורות ובגימטריאות ובכל מיני הבנות מהבנות עמוקות יותר ויותר ויותר שאין לי בהם שום השגה. לכל אות יש כל מיני הופעות והופעות והופעות. אתם מבינים הפירוש אות בעברית? הופעה. אתה. איך זה מופיע? אותתתם פעם באוטו? זה אות. מה אתה עושה כשאתה מאותת? כשמה אתה מאותת?
סמן.
אתה מסמן. כשאני מאותת באוטו, מה אני מסמן? אני אומר, יהודי, מה, אתה חושב שיש פה פח? אתה חושב שיש פה פנסים? יש פה אוטו עם אנשים. נכון? זה מה שאני עושה כשאני מאותת. אני אומר, יש פה בן אדם בפנים. יש פה ילדים. כשאני מאותת, אני אומר, אתה רואה את זה? אתה מבין שזה מסמן משהו שאתה לא רואה? נכון שזה מה שאני עושה כשאני מאותת? זה אות. אתה רואה פה בית, בעלי בעמות ארנון. אתה רואה כתוב בית. אתה יודע מה יש פה? ילדים, ילדי ילדים, אין סוף, אבות, אמהות, שם השם, נחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אתה יודע למה קשה לך בחיים? כי אתה אומר, עזוב וורטים עכשיו. יש פה 2 קילו... לא, 2 קילו שולחן. הר געש! לא, נשיא אמריקה. שוגע. שעזור. שוגע. שם יעזור. כולם משוגעים. אני קפטן של משוגעים. אם היית יכול לעצום את העיניים, יש פה רי שקוף יוד עין. זה נורא קשה להבין, כי לא רק רי שקוף יוד עין, מה יש פה בקוס? רי שקוף יוד עין התהפך בכל מיני צורות לנסטי. זה כבר נשמע לגמרי, לגמרי הסתכלות. אם אתה מאמין שכל מה שיהיה זה שהכל נהיה בדברו, בדיבורו, זה יסוד כל התורה. כלומר, כשתופסים את זה, עוברים מהלך אחר לגמרי. יש בפרשה שלנו, לא התכוונתי לך להיכנס לזה, אבל לשנייה, יש בפרשה שלנו, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז אתם מכירים את רשי שם? מה רשי אומר? הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. נו, מה רשי אומר שם? יש שם ביטוי מאוד יפה. שנייה, נו, פסוק בפרשה. איזה... הן עם כלבי יקום. אני רוצה לחשוב להתוועד ביחד עכשיו על איך מגיעים לזה. איך מגיעים לזה. ובתוך ההצעות להגיד לכם מה קרה לי ביד אליהו. אבל זה עוד מעט. נו, איפה כתוב? הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. בבקשה, כף דלת. קד קוד. ושמתי קד קוד שמשותייך. כף דלת. כף ג' כף ד', נכון, כף ד' זה כבר ויר בלעם, אבל לעבור יצא טוב, קד קוד. למה להרוס? יצא טוב. מה? זה כאילו זה כף ד' כף ד', ואחרי זה יסתדרו את זה. בסדר? כף ג' כף ד' אני יכול להסביר את העניין, כי כף ד' זה אחרי זה המשיח, דרך כוכב מיעקב וכף ד' נו, נו, כף ג' כף ד' הוא עוסק יש שם אין עם כלבי יקום, נכון? וכארי התנסה אז, אז, אז רשי אומר, רשי אומר, מאוד מעניין, רשי אומר, מה אומר שם? כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי, אתם רואים? הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. כשהם עומדים משנתם שחרית, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. זה ביטוי מאוד מעניין, בזה מתחיל השולחן ערוך. התגבר כארי. מאיפה העניין הזה של עם כלבי יקום, כלומר, המיוחד, אגב, רמז נפלא, הרבי מביא בהתוועדות, אני חושב שזה מעצמו. הוא אומר שכמה זה הן בגימטריה? נו, תשמעו איזה יופי של רמז, קחו את זה לשבס. כמה זה הן בגימטריה?
55.
55. מה המילה הראשונה שיהודי אומר בבוקר?
מודה.
מודה, כמה זה בגימטריה?
65.
איך אתה יודע? כי אתה סומך עלינו. אל תסמוך על חסידים. כמה זה יוצא מודה? 55. אתה רואה? מה אתה חלול לסמוך על חסידים? כי אצל חסידים זה לא מודה, זה מוידה, זה עם יוד. מוידה! כשיהודי קם בבוקר, הן, אגב, הן, הן, אתם יודעים שהן, הן, הן, יש את המסילת ישרים הידוע, זה גם עלית וכס יהודים. הן יראת השם, היא חוכמה, נו, נו, והיא, הרמח"ל במסילת ישרים, הן יראת השם, היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. שכן בלשון יוונית קוראים להן, להינה, הן, הן, הן בלטינית, זה כמו וואן. וואן, אין. הן, שכן בלשון יוונית, קוראים להן אחת. אז הן יראת השם היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. חזל, חזל, הרמח"ל מזכיר את זה, שהקושי שלו בלכתוב ספר מסילת ישרים, נובע מזה שאנחנו מבינים שכל מיני דברים הם חוכמות. כל הנדסה היא חוכמה, כל זה חוכמה, כל, אבל ספרי מוסר, כמו שהוא קורא, זה ספרי שינה. כמו זה לפני שישנים, כדאי קצת לקרוא, לפני, כדי להירדם טוב. שעוזר לא להירדם עם בעיות. זה בתור אקמול. ש... ולפעמים זה קצת אקמול, כואב אקמול, יותר טוב, זה למרוח. יש לנו הקדמה נפלאה. ואז הוא אומר, אני לא מדבר רק על הנדסה, אני מדבר גם על לימוד. ומה מרגיש יהודי רציני? שתוספות זה חוכמה, אבל יראת השם זה האקמול של התוספות. זה כולנו יודעים. אתה קורא שיר גדול של רבי יהודה הלוי. זה נחמד, שזה גם מוזיקה ככה, זה יפה. אבל משהו בתוספות שלו, אותו ראשון. רבי יוסף טוב אלם, כותב שיר. אתה קורא אותו ככה, הריבה. כותב, סליחה, פיוט. אבל וורט אחד בתוספות בשם הריבם, פו, וואה, מפוצצים על זה. זה חוכמה. פה הוא כתב את החרוז. פה הוא אמר, אה, מאיפה בא לך השחץ הזה, החוצפה? אז אומר הרמח"ל, הן אחד, לענייננו. אז אומר הרבי, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה מסתובב מהרבי זה. הן, הן עם לבדה דשכון, הן בגימטריה מודה. זה מתכוון להגיד, הן זה האחד, זו הנקודה. והלחטוף את הזה, זה מודה. אבל הוא מוסיף בשיחה אחרת דבר מדהים. מה כתוב שם? הן עם כלבי יקום, הרי הם... אז מה אמרנו לרשי? כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. נכון? המקור שלו זה מדרש תנחומה, ושם כתוב שהם עומדים משנתם, הם עומדים כעריות. חוטפים קריאת שמע וממליכים את הקודש ברוך הוא. כך כתוב בתנחומה. כעריות, חוטפים קריאת שמע וממליכים את הקודש ברוך הוא. זה מעניין מאוד, למה דווקא עריות? למה עריות? חוטפים, מה לחטיפה ולאריה? יש פה זואולוגים?
אריה דווקא רוב היום ישן.
רוב היום ישן, אז למה חוטף? אגב, בנימין זאב יתרף, שם רשי אומר שהוא חוטף. הזאב חוטף. זאב חוטף, בורח, אוכל. אריה ישן. מגיע לו טרף, אז למה זה נקרא לחטוף? מה אתם אומרים? מה זה לחטוף כעריות? מה אתם אומרים? נו, נו. National Geographic. מה אומר התנחומה?
אין אומות העולם כיוצא בין, הרי הם ישנים מן התורה ומן המצוות, עמדו משנתם עומדים כרעי וחוטפים קריאת שמע.
חוטפים קריאת שמע וממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה מה שציטטתי הרגע. חוטפים קריאת שמע וממליכים את הקדוש ברוך הוא, ואומות העולם, ואומות העולם, מה, מה? תקרא, תקרא, תקרא בקוז, תמכו מה יפה, נו, מה אומות העולם? מה שאתה ציטטת?
אם הרעיות מפליגים את דרך ארץ במסע ומתן, אם נתקל אחד בכלום, או אם מחבלים באו להיגע באחד מהם המליך, הקדוש ברוך הוא לא
ישכב על יכול תרף. טוב, אתה ממשיך הלאה. תכלס, מה כתוב על העריות? שמה העריות? נו, שמה אנחנו כעריות? שמה שחוטפים קריאת שמה וממליכים את הקודש ברוך הוא. אז באיגרת, איגרת קודש, רק ממשפט אחד, איגרת קודש, איגרת מדהימה, שהרבי כותב למישהו על חיזוק באיזושהי איגרת. ואז הוא שואל, למה באמת זה כמו עריות? אז הוא אומר, תגידו לי אתם אנשי יודעים על הטבע, אני לא יודע, אני... הוא אומר, כתוב בגמרא שהאריה... מתייחד בכך שהוא לא טורף, כלומר הוא לא הורג את הקורבנות לפני האכילה, זה נכון? הוא לא הורג, אלא הוא אוכל אותם, הוא דורס אותם, ואוכל אותם כשהם חיים. אין לו עבר מן החי, אין לו דם מן החי, הוא מסודר. הוא פשוט דורס, רק לחשוב על להיכנס מתחת לרגל שלו. זה כבר מפחיד, הוא דורס, ואוכל אותם חיים. כמו שהם. ככה גמרא בבבא קמא אומרת. דרוסה, אבל אצל האריה ככה הוא אוכל. הוא אוכל אותה דרוסה. זה מה, מה, מה אתם אומרים? זה נכון בטבע?
האריה כדי תופס בצוואר, הוא חונק.
כן.
ותוך כדי שאחד תפוס על הצוואר, השאר כבר מתחילים לאכול.
מה פירוש השאר מתחילים לאכול?
בצוותא.
מכמה אריות?
הצייד הוא בצוותא.
זאת אומרת שהוא תפוס בצוואר, הוא עדיין בחייו. זה הנקודה.
בדרך כלל לביאות תורפות.
לא משנה עכשיו לביא וזה 100%. הלביאה תורפת והוא בא לאכול.
הוא בא בשקט.
זה לא רק אצל הרעיות. הלוויה הזו, והוא בא לאכול. אז עכשיו, בסדר, אז למעשה, אבל הוא אוכל, השוני בינו לבין השאר, זה שהוא בכלל לא הורג אותם, נכון? הוא אוכל אותם חיים. אוכל אותם חיים, זה כנראה תכונה. הגמרא אומרת את זה מפורש. הגמרא בבבא קמא אומרת שהאריה, הגמרא שם מדברת על ברדלס אריה, ואז היא אומרת שהאריה אוכל את הקורבנות כשהם חיים. עכשיו תשמעו איגרת של הרבה. הרבה אומר, אני קורא לכם כמה מילים. משמעות הדברים בעבודת הבורא היא, האדם, ישראל משולים לעריות, תשמע, הם משולים לעריות, בסדר? לעריות, שחוטפים קריאת שמע וממליכים את הקודש ברוך הוא. תקשיבו איזה עומק. האדם אינו הורג את היצר הרע ומבטל אותו, אלא משנה את תכונותיו של היצר הרע עצמו. עבר מן החי. הוא מנצל את כוחותיו לאהבת הבורא ולעבודתו. שמעתם? הרבי אומר בהערה במקום אחר, הרבי אומר בהערה שאתם זוכרים את הסיפור עם רבי יוחנן וריש לקיש, שהוא קפץ לנהר וריש לקיש רואה את רבי יוחנן, אתם זוכרים? רבי יוחנן עושה, ריש לקיש עושה קפיצה בבום, ריש לקיש היה הרי ריש לקיש, הוא היה ראש הבריונים, ואז הוא עושה קפיצה כזאת, אז רבי יוחנן מהצד השני, מהצד המערבי, הוא נמצא בצד המערבי, אז הוא אומר לריש לקיש, ככה, אומר לו חילך לאורייתא. זוכרים, חילך לאורייתא, עם כוח כזה, ואז ריש לקיש עונה לו, שופרך לנשי. הוא עוד ראש בריון, הוא לא מפחד בכלום, הוא אומר, אם יופי כמו שלך, אני הייתי עוסק בנשים, ולא ב... הוא עונה לו. רבי יוחנן מבין מי הוא, ואז רבי יוחנן אומר לו, אתה רוצה ככה 100%. אם אתה מקבל על עצמך ללמוד תורה, אני דואג לך לקבל את אחותי שהיא יפה ממני. נו נו, אמרנו פעם, זה הראשון שלמד תורה לשמה. אז ריש לקיש הולך על העסקה, ביזנס כזה במקום. מה שנקרא, מחד גיסה. כלומר, הוא בא מחד גיסה של הירדן וקיבל אידך גיסה של... זהו, אז אומרת הגמרא שכשהוא רצה אחרי זה, הוא אומר לו 100%, אני רק הולך להביא את הזה שלי מהצד השני, אני צריך, שכחתי את הבמבה, ויש לי כמה דברים שם, אני צריך להביא. אז הוא אומר לו, תקפוץ, תבינו, כשהוא רוצה לקפוץ חזרה, הוא כבר לא מצליח בביש אחד. הוא כבר הולך ככה. למה אומר רשי? כי כיוון שהוא כבר קיבל עליו תורה, הוא נבח. הוא כבר הולך, כן, 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 מה קיבל התורה? הוא כול לא רק חושב איפה היא נמצאת. מה זה קיבל עליו תורה? קיבל עליו תורה כבר. אז הרבי אומר, מה זה חילך לאורייתא? למה אמרתי סתם להגיד לו כוח שלך? חילך לאורייתא הכוונה, אותו הכוח גוף, החילך. החיל הזה, בדיוק הכוח הזה, שמופנה עכשיו לבריונות של החבר'ה בעבר הירדן שלך, את הכוח הזה בדיוק, אם אתה מפספס את הכוח הזה, אל תבוא. לא רוצה שתבוא לי להיות עכשיו מבך, אל תעשה לי עכשיו תשובה. אתה יודע מה זה תשובה? תשובה זה להשיב את הכל. אתה בא עם כל הכוח שלך, אחרת אני לא רוצה אותך. כדי פלוט. אם אתה בא עם כל חילך, אני נותן לך את אחותי שהיא יפה ממנה. אבל אתה מביא את כל הבריונות. אתה לא משאיר כלום. חזר ריש לקיש ורבי יוחנן, כשהם לומדים ביחד, ריש לקיש היה בריון. רבי יוחנן בסוף הורג אותו, בלימוד. זה סיפור נוראי שצריך להבין אותו, הוא כן פשט, הוא לא פשט, זה סיפור נוראי, הוא מת. רבי יוחנן בזקנתו לומד עם הבן של ריש לקיש, ואשתו של ריש לקיש, כלומר אחותו של רבי יוחנן, רצה מהר אל התינוק ואומרת לו, תלך מפה, הוא עליך לא יסתכל. היא אומרת לו, עדיין, את אבא שלו כבר הרגת אותו, אתה לא תגע בו. והבן של ריש לקיש, גמרא בתענית, עונה לו, כמו אבא שלו. רבי יוחנן אומר לו דברים, והוא מביא פסוקים, והבן הקטן של ריש לקיש אומר לו, בשביל זה צריך פסוק, כך אתה מבין, זה פשט בכלל, זה... סוף, מסדר לו את הכל שם. את הבריונות של ריש לקיש, צריך, אחרי שריש לקיש מת הרי, מביאים לו, רואים שאי אפשר להתקדם, אי אפשר לזוז. רבי יוחנן נכנס לאבל. אז מביאים לו חברותה במקום ריש לקיש, את רבא בר חנה. מביאים לו חברותה. ורבא בר חנה מתחיל. וכל דבר שרבי יוחנן אומר, רבא בר חנה מביא לו סיוע מפה וסיוע מפה, פתאום הוא רואה שהוא מביא לו 24 סיועים על כל דבר. רבי יוחנן מפטר אותו ואומר שילכו מפה מיד. שואלים אותו מה יש, הוא אומר, אני צריך שהוא יגיד לי שאני צודק, אני ידעתי לפני כן. ריש לקיש על כל מה שאני אומר היה מקשה עליי 24 קושיות. הוא מביא לי 24 תירוצים. אני צריך מוקשים. זה לא סתם אני צריך אתגר. קושיות הפשט זה, עכשיו אתה מעלה את האור ממקום עוד יותר קשה, ואתה מעלה את האור ממקום עוד יותר קשה, ואתה מפרק עוד מוקש. ומפרק עוד מוקש. קושייה זה משון מוקש. קושייה זה למי, אז יש לי קושייה. הרי למדנים לפעמים, למדנים כאילו, יש למדנים קדושים, למדנים כאילו, כל כך נהנים מזה שיש להם קושייה. איך אני יודע אם הם למדנים כאילו? מה אתה הולך לישון כל כך טוב מזה שיש לך קושייה? אם זה קשה, אז איך אתה נרדם? אלא אתה הולך לישון בגלל שהצלחת להגיד קושייה. אז אתה בן טמבל לפיקויוס. יש לך שתי אפשרויות, טמבל תלו כי אתה למדן, עובדה שהקשבת קושייה. נשארה אפשרות השנייה, אני יודע, בואו נחפש אפשרות שלישית. מה אתה מבסוט? אז הקושייה מצוין, נו, אז איך אתה נרדם? מישהו פעם אמר לי שקושייה זה מהמילה מוקש. זה השורש. מוקש מפרקים חוט חוט. לא, מוקש. 24 קושיות. אז חילך לאורייתא, אני חוזר ללחטוף. ללחטוף, האריות חוטפים. למה הם חוטפים? כי הם אוכלים את את הקורבן שלהם כשהוא חי. זאת אומרת, אחד תופס והם אוכלים. אחד תופס והם אוכלים, נכון? אז אוכלים, אז הוא אומר, גם ביצרור העניין הוא לא להרוג אותו. אז איך זה קשור לקריאת שמה? הוא מסיים באותה איגרת, ולכן מהווה דווקא האריה, תשמעו איזה יופי, משל לבני ישראל החוטפים קריאת שמה. הן כלבים, מודה. החוטפים קריאת שמה, שהרי עבודת קריאת שמה היא ואהבת את השם אלוקיך, נו, בכל לבביך, לבביך בשני יצריך, היצר הטוב והיצר הרע גם יחד, כדרכו של האריה האוכל את קורבנותיו בעודם בחיים. לפילי פלאות. אז למה זה קריאת שמה? כי כשאני, מה זה לאחד את השם בעולם? מה זה לאחד את השם? זה לא להגיד שהוא יחיד. זה להגיד שאין שום דבר, לכן הזכרתי בכל, בשביל זה הבאתי את זה. להגיד שאין שום דבר שזה לא הוא. זה הפירוש של לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה יש פה? אותיות. מה יש פה? את דבר השם. כיוון שיש פה את דבר השם, כל השאר מעטפת, בסדר? כל השאר מעטפת שכשתצליח לפצח אותה וללבן כל חלק בה, אתה תגלה איך הכל 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 הוא מתוך דבר השם. גם הרע. גם זו לטובה. בדף היומי, אנחנו משגם זו היה היום. אתמול. גם זו לטובה, הכוח להגיע להכי, הכי, 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 הכי למטה, וגם להכי לא רצוי, גם להכי ההפך. זה השם אלוקינו, השם אחד. אז בני ישראל קמים וחוטפים קריאת שמע. כעריות. חוטפים קריאת שמע כעריות. וממליכים את הקודש ברוך הוא. כי להמליך את הקודש ברוך הוא, זה להמליך אותו על הכל. לכן מה הפעולה הראשונה מיד שהם עושים אחרי מודה? נוטלים את הידיים, הם מעלים אותם, הם את הכל חוטפים. ביטוי מאוד יפה, חוטפים קריאת שמע כעריות. חוטפים קריאת, להיות אריה, להיות אריה, להיות... מאוד מעניין, זה מושג מאוד, מאוד 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 יסודי. אז זה אות בספר תורה, מה שמפחיד, כלומר, יש בך בחינת משה, לא מצד שאתה צדיק, לא מצד שאתה למדן, למה אומרים מודה? מודה זה הן, עם כלבי יקום. זכרו את ההן הזה. אז מודה זה הן. איך אמרנו הרבה פעמים? למה אומרים, למה אפשר להגיד מודה אני בלי נטילת ידיים? נו, למה? למה? תשובה הקלאסית, למה? אין שם השם, אז אפשר להגיד מודה אני בלי נטילת ידיים. גם עשו את זה כך שתוכל להגיד מודה אני בלי שם השם, כדי שתוכל להגיד את זה מיד בקומך, נכון? מופיע אצל, אני חושב הרש"ב או אריאץ, זה נכון, אבל זה בדיוק הפוך. מה זה נכון? זה נכון ההפך. הקריית שמונאים של היום לא מכירים את הקריית שמונאים של פעם. אני זוכר בימים של הקטיושות, אז תשמ"ב, אז השאלה הבסיסית הייתה תמיד, כלומר כל ילד בקריית שמונה בן שנה וחצי כבר ידע איפה אבופו. נכון או לא? כל ילד ידע מה זה אבופו. כל ילד. הקטיושות, זה היה באמת רגעים, אז אני זוכר פעם ילד בחצר, עומד ליד ילד אחר ופתאום צועק, מתפעל, יורדת קטיושה. אני רצתי לכיוון שלו כדי להיות לידו. אני לא מכיר. הוא אומר לחבר שלו, ווילי! איך זה כל פעם, סברות של קריית שמונאי, איך זה כל פעם, הקטיושה נופלת בדיוק אופו שאש. הוא מזדגל, זה 50 מטר ממנו. הוא מזדגל מבסוט, כל פעם, אופו שאש. זה שיעור שלמדתי. אז למה אני אומר? כי זה תמיד, זה נכון, רק זה הפוך. אז זה נכון שבמודה אני אין שם השם. אומר הרבי הרש"ב, אני חושב, חכמולוג, למה אין שם השם במודה אני? כי יהודי שאומר מודה אני מצד היותו יהודי, מה זה שייך בכלל תומעה? גם בתומעה וגם בתארה, זה הכל, זה מצד הסובב, זה לא מצד הממלא. זה לא שייך בכלל לנטילת ידיים, אין תומעה. אתם מחזיקים טוב?
אז למה אין שם השם?
כי זה מודה אני, זה הכל שם השם, כל עוד זה שם השם. בניגלה אתה לא יכול להגיד בפה שלך יוד קי וו קי. אבל יהודי שאומר מודה אני, זה בכלל לא תומה. אין בכלל מוסיות כזו של תומה. רק סידרו שלא יהיה שם השם, כדי שבניגלה תסתדר עם זה בשולחן ערוך. אתה מבין? הקטיושה נופלת אופו של האש. התהפך לכם הכל. יהודי אומר מודה אני. מה שייך בכלל? למה יותר לידיים? יהודי אומר מודה אני. מה שייך יותר לידיים בכלל? מי צריך בכלל? זה לא קשור בכלל לשום פעולה. זה עצם העניין, זה עצם המהות שיהודי אומר מודה אני עכשיו. למה צריך לעשות את זה? יהודי מתעורר, הדבר הראשון שאומר זה הן. אחד. מוידה. חוטף. כל המציאות היא בכלל, המציאות החיה, המציאות החיה נבלעת בתוך ה... לא, לא. היצרור כמו שהוא בכל לבביך. חוטפים כעריות וממליכים את הקודש בו. בכלל לא רציתי לומר על זה מילה, רק אני אמרתי שאני חושב שאות בספר תורה זה להיות בבחינה של ויכתוב משה. כל מה שאני אומר עכשיו זה בחינה של משה. זה בחינה של משה. זה כשאני מדבר על בחינה של משה, אני מתכוון לבחינה שמצליחה למשות אותי. זה לא במציאות, אבל זה כן במציאות. זה כן במציאות. לכן זה מה השם אלוקיך שואל מאימך. זה נורא 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 קשה. לכן אני באמת חושב שהפשט העמוק של מה השם אלוקיך שואל מאימך, אתם יודעים מה זה מה השם אלוקיך שואל מאימך בעומק? משה רבינו שואל ועונה. מה זה בחינת משה? במילה פשוטה, מה אומר משה לקורח? מה אומר משה לקורח? נו, מה אומר משה לקורח? כשקורח טוען, הסתרר עלינו, דתן ואבירם, גם הסתרר, אתם מתנסים, מה הוא אומר? ואנחנו?
מה?
ואנחנו מה? לא עלינו תלונות איכם, כי על השם. ואנחנו? את המה הזה, השם אלוקיך, שואל מאימך. ואתה ישראל, את המה, השם אלוקיך, שואל מאימך. זה כל מה שהשם אלוקיך שואל ממך. את מה? וכשאתה נותן את המה, כשאתה מצליח להיות מה? אז בחינת משה מתגלה.
המה
בעצמו
זה מחטף. המה.
למה? למה זה כבר מכתב? תסבירי, אני...
כי הכך שדיברת זה כשיש מציאות, הוא פוגש את מציאות ואומר מה? מורר שאלה, זו
עוד מחטא. יפה מאוד, טוב מאוד. מה? מה? מה השם אלוקיך שואל ממך?
כל החיים.
כל החיים במחטף הזה. זה להיות משה, זה בחינת משה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, כל זה בכלל לא היה חשוב, זה היה הקדמה שבכלל לא חשבתי עליה. אבל המסתום הזה נכון, קודם כל זה שייך מאוד מאוד לפרשה. זוכרים שהן עם כלבי זה מוידה. זה טוב לצ'ון. אז זה טוב לצ'ון כי אפשר עם זה, מה זה וורד טוב לצ'ון? זה וורד שאחרי הצ'ון, זה לא כמו קושייה שאתה הולך לישון איתה, זה קושייה שאתה לא נרדם איתה. רבי נחמן הרי בסיפורי מעשיות, שבת בבוקר אנחנו עומדים סיפורי מעשיות. אז רבי נחמן אמר שהעולם מספר סיפורי מעשיות כדי להירדם. ואנחנו מספרים סיפורי מעשיות כדי להתעורר. העולם מספר סיפורי מעשיות להירדם. אנחנו יודעים שמסיפור מעשייה של רבינו אתה יכול להתעורר, אתה יכול לפחות לא להירדם להרבה זמן. אם להתעורר זה כבר תלוי בעוד כמה דברים שעשית, אבל לא להירדם, להרגיש שלא נעים לישון לפחות, או להרגיש מבולבל עם הלישון. אז לכן אני אומר שההן זה באמת, זה טוב כדי שהצ'ון תעורר. נו, אבל השאלה באמת, השאלה האמיתית זה, אז איך מגיעים לזה? זה יפה מאוד, 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 אבל איך... אז אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו שככה אמרתי ממש ככה עם שלושה יהודים, אני חושב, אייל, כשדיברנו על ברוך משפיל הרמים, ככה, אני רוצה לדבר על נקודה שהיא, שאני מרגיש שהיא הנקודה. היא ממש הנקודה, היא... חז"ל אומרים שמשה כתב ספרו הוא פרשת בלעם. ספרו... כתוב ספרו הוא פרשת בלעם. גמרא בבבא בתרא. מה זה, סליחה? ספרו, דברים, בדיוק, הוא פרשת בלעם. משה כתב ספרו הוא פרשת בלעם. יש שם דיון עם הכוונה לספר דברים, או ספרו הכוונה היא תורת משה, כשאת הכל הוא כותב, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו בספר דברים, הוא כותב ושכינה מדברת מתוך גרונו, בסדר? כמו שחז"ל מלמדים, או שספרו זה דברים, לא ניכנס עכשיו, אבל הוא כתב ספרו ופרשת דברים, קשור מאוד מאוד למה שפתחנו, כתיבה, אתה כותב אות. רק לגמור את מה שאמרתי, כשאני אומר לו, למה שם דברך ניצא בשמיים, כשאתה כותב אות, אתה בורא, אם אתה באמת מבין מה זה תורה. אם באמת אתה מתקשר למושג הזה של תורה, אתה בורא. לכן האות הזאת נכתבת באור של בהמה גסה. כי אם אתה באמת מבין מה זה תורה, זה מהפך את המציאות. זה מהפך את המציאות. גם דף יומי, דקה אחרונה על העניין הקודם, גם דף יומי, דף יומי של אתמול. עכשיו זה מסכתות שכיפיות ככה, תענוג. אז כתוב שם, יש שם סיפור נפלא, דרך אגב, סיפור נפלא שצריך ללמוד אותו לעומק, הוא כנראה סיפור ממגדל. סיפור ממגדל, בגמרא בתענית, סיפור על מגדל. כולם מכירים את הסיפור, כולם מכוח עשו חכמנו, ואפילו המגדלאים לא יודעים שהוא ממגדל. כתוב בסיפור כדלקמן, שפעם אחת, רבי אלעזר ורבי שמעון למד תורה הרבה, והיה מבסוט, יותר מדי. כי הוא חזר מהשיעור והבין את תורת רבו עד הסוף, הוא היה מבסוט, זה רב לזר ברבי שמעון, ונכנס למגדל גדור, כשהוא רוכב על החמור שלו, למגדל גדור. הלך על שפת הנהר ונכנס למגדל גדור. איזה נהר, אולי נחל ארבל, שפה אנשים בכלל לא מכירים היום, אבל לפעמים הוא היה מוצף. אולי זה אם הוא בא מהשיקון. אם הוא בא מהמשבה, אז איזה ידונו פה במגדל, מאיפה? מענון, צפון ועדי עמוד. כל מי שחושב שזה יכול להוסיף לו לנדלן, יחליט מאיפה הוא בא. אבל כתוב ממגדל גדור. אני לא מכיר פה מגדל אחר בסביבה. ורב לזר ברבי שמעון לא גר בעין גדי. הוא היה באזור הזה. אז מגדל בימים ההם היא ודאי מגדל הזאת. היא ודאי מגדל הזאת, היא מגדלה אז, והיא מגדל, והיא הכל. אז אם כל אומות העולם יכולים היו להתפעל ממגדל אז, אז מגדל שמופיע זה... אז הוא בא רחוב על החמור, והוא נכנס למגדל גדור. נו, נו, מה המשך? הוא רואה אדם, נו, מכוער ביותר. הוא רואה אדם מכוער ביותר. יש פה גמרא תענית שאני לא אפספס, כי אני רוצה להגיד עוד משהו מתענית. הוא רואה אדם, זה תענית? איזה יופי. איי, 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 איי. הוא רואה אדם מכוער מאוד, שם ירחם. ואגב, לפי רשי על הגמרא, כנראה שבכלל כל הסיפור כולו הוא ניסיון גדול שנעשה לו, ואליהו הוא זה שגורם את הכל שם. רוצים לבחון אותו, רוצים לנסות אותו מאוד. זה יתקשר לדברים הבאים, תשמעו איזה יופי, אני קורא. אני קורא, איך זה קשור לספר תורה? עוד שנייה. תנו רבנן, לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז. ולמה זה מופיע? אז אני אגיד לכם למה זה מופיע. טוב, רבי ישי, עכשיו תגידו לי שזה לא השגחה.
גם שם
בלעם. לא תכנן כלום. בבקשה. אני מתחיל. אמר רב יהודה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צונה. נאמנים פצעי אוהב, פסוק במשלי מאוד יפה. הפצעים, הקפה, המכה שאתה חוטף מהאוהב, היא נאמנת. הוא אוהב אותך. והנשיקה שאתה מקבל מהשונא, זה יתהפך. נעתרות, נעתרות זה לשון עתר. להעתיר, עתירה, עתירה לבגץ. כשאתה מעתיר, אתה מהפך. אתה מבקש להפוך. הנשיקות של השונא יביאו לך בהפוכה. בסדר? הנשיקות של השונא יביאו לך בהפוכה, והפצעים של האוהב... אז מהי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צונא? טובה כללה שקילל אחיה השילוני את ישראל מברכה שברחם בלעם הרשע. יודעים, עכשיו אני פתאום חושב על דבר מדהים, איך זה קשור למשה כתב ספרו ופרשה בלעם. אחיה השילוני קיללם בקנה. אחיה השילוני הוא אחיה השילוני. הוא אוהב ישראל הגדול ביותר, והוא מקלל אותם בקנה. אמר להם לישראל, והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. והיכה השם את ישראל, וישראל יחטפו מכה כמו קנה במים הם ינודו. והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. תקשיבו טוב. מה קנה זה עומד במקום מים? הקנה לא ביבשה. סופים, קנים חייבים להיות בתוך מים. מה קנה זה עומד במקום מים? א', וגזעו מחליף. הוא כל הזמן מתחדש. ושורשיו מרובים, זה שורשי ים. חבל על הזמן. ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, הוא נמצא בתוך הסופים, הוא נמצא במים. ולכן הרוחות באות מכל הכיוונים. אינן מזיזות אותו ממקומו. אלא מה הוא עושה? תכופף. כתוב בפסוק, כף אחת עשרה זהב. חסידים אמרו, לפעמים נותנים לך כף אחת, שתוק, תתכופף, זה שווה עשרה זהב. כף אחת, עשרה זהב. לא תמיד, כף אחת, עשרה זהב. אינן מזיזות אותו ממקומו, אלא הולך ובא. עמהם, הוא כאילו הולך עם הרוחות. משתף פעולה. כל הרוחות הוא משתף איתם פעולה. דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה. איזה ימים של תוך ההפכה אנחנו נמצאים? לא יודע אם בכלל היו. התחושה הנוראית הזאת שעכשיו... מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה. היו כל הדברים עילוי לנשמות הקדושות האלה של הילדים האלה שלנו. דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. כלומר, זה קנה כזה שכאילו משתף פעולה. הוא באמת לא שווה כלום. מה הוא יחסית לארז? איפה הוא ואיפה ארז? אבל בלעם הרשע זה פצעי אוהב. אבל בלעם הרשע ברחם בארז. גם כשהתהפך לו כבר, אז הוא ברחם בארז, שנאמר כארזים עלי מים. עכשיו, עלי מים לא מופיע פה, אבל עלי מים הוא מאוד חשוב. כי הארז בעצם בכלל לא עומד במים. הארז עומד ביבשה. מה הארז זה אינו עומד בכלל במקום מים? ואין גזעו מחליף. ואין שורשיו מרובים. תקשיבו טוב, אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, אמנם, אז זה נראה לא מתאים. אבל כיוון שנשבה בו רוח דרומית, או קרתו והופכתו על פניו, בקיצור, לכל יש, לכל נגלה, לכל ארז, יש איזושהי רוח שיכולה לחסר אותו. אז לא רומא, בבל. לא בבל, מדי. לא מדי, פרס. איך הוא אמר לו הרבי אריאץ, איך הוא אמר לו הנבל הוא הקלגס, הצעצוע הזה שינה הרבה דעות. הוא ענה לו, זה יכול לשנות כאלה שיש להם עולם אחד ושני אלוהים. אבל לא כאלה שיש להם אלוקים אחד ושני עולמות. גם ארז, יש איזושהי רוח שמחסלת אותו. ולא עוד, כיוון שנשבה ברוח דרומית או קרתו והופכתו על פניו, אז לכן נאמנים פצעי אוהב, הקנה, ונעטרות נשיקות שונא הארז של בלעם. יפה? יפה. ופתאום מסיימת פה הגמרא, ולא עוד, אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים. באמת לא תכננתי. זכה קנה, לא תכננתי לו זה ולא פרשת בלעם, כלום. זכה קנה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב בו תורה נביאים וכתובים. זאת אומרת שהכלי שבו כותבים את התורה הוא הכלי שמתאר את הנצחיות של ישראל. עכשיו כשרוצים לתאר את הנצחיות של ישראל, באים ומספרים סיפור. כשלומדים אגדתות בתענית, עכשיו גומרים בזה, מתחילים בזה, במיוחד כשזה דף חדש, אז זה מחר, אז זה עולם שלם. תנו רבנן! לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז. מה למדנו על הקנה ועל הארז עכשיו? שלזה כותבים ספר תורה. איפה כותבים ספר תורה? במגדל. מעשה שברב לזר ברבי שמעון ממגדל גדור. כל כתוב. מבית רבו. והיה רחוב על החמור. הוא מטייל על שפת נהר. כבר סיכמנו שאפשר מכל הצדדים פה, ושמח שמחה גדולה. והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. חכו, על זה נדבר עוד מעט. זה מה שרציתי מג' תמוז, מיד אליהו. אני מקווה להגיע לזה בסוף. מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אני מגלה לכם סוד, ברש"י כתוב פה למעלה, יש ספרים שכתוב בהם, נזדמן לו אדם אחד, נזדמן לו אליהו זכור לטוב. עוד יותר יפה. עוד יותר יפה. ודאי שהוא בעל זכויות עצומות. אבל הלמד תורה הרבה גם הביא אותו שתזוח דעתו עליו. נזדמן לו אדם אחד, בספרים כתוב אליהו זכור לטוב, והוא נתכוון להוכיחו שלא ירגיל בדבר. גל שולמה לכם, אתה היית ביד אליהו בשבוע שעבר הייתי ביום חמישי? נראה לך, זהו, טוב מאוד, טוב מאוד. אז זה יעזור להיסווידס עוד מעט, כי אני הולך לספר על זה משהו. בסדר? והוא נתכוון להוכיחו שלא ירגיל בדבר, מיד תראו במה. מיד תבינו על מה מדובר. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, כולם מכירים את הסיפור הזה מהגן. אבל תקשיבו לעומק שלו. אמר לו, שלום עליך רבי. ולא יחזיר לו. האדם המכוער פונה אליו ואומר לו, שלום עליך רבי, והוא לא עונה לו. אמר לו, ריקה. עכשיו אומר לו רב לזר ורב שמעון, ריקה, כמה מכוער אותו האיש? בעברית אחרת, כמה מכוער כבודו? שמה כל בני עירך מכוערים כמותיך? אתם שומעים? צריך להבין אם זה הכוונה למגדל פה, כולם היו ככה. או שמה כל בני עירך מכוערים כמותיך? אמר לו, איני יודע. אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. יש לי פשוט הצעה, אולי אתה הרי נורא רוחני, אז יש לך בטח כניסה ויציאה שם, אצל הקודש ברוך הוא הולך, תגיד לו כמה מכוער כלי זה שעשית. ולמישהו אחר תבלבל במוח. זהו, ככה. מכאן למדו הברסלברס, לך לאומן שעשאני. כיוון שידע בעצמו שחטא, תשמעו איזה הביטוי, ידע בעצמו שחטא, ידע בעצמו שחטא, זה לא כיוון שנבהל, כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור, ונשתתח לפניו, ואמר לו, נעניתי לך מחולי, נעניתי לך מחולי, זה אותו ביטוי שמופיע בגמרא בברכות שרבן גמליאל מבקש לפייס את רבי יהושע. עם כל הסיפור שהיה שם. נעניתי לך מחולי. אמר לו, איני מוחה לך. עד שתלך לאומן שעשה אני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. אני לא צחקתי. אני התכוונתי ברצינות הכי גמורה, לך לאומן שעשה אני, ותגיד לו, אני נורא רוצה להשתנות. אז לך תגיד לו שהעולם שהוא עשה מלא דפקטים. זה יעזור לי. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. רב לזר ברב שמעון הולך אחריו, הולך, 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 מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. אגב, הביטוי נעניתי לך, מחולי, הוא ביטוי מאוד יפה בעברית. מה זה נעניתי לך? הרי הוא לא שאל כלום. מה זה נעניתי? הוא אומר לו, לך. מה זה נעניתי לך? לרבן גמליאל ורבי יהושע, אז הוא אומר, אני מבין מה אמרת. אבל מה פה זה אומר? אני לא יודע אם נעניתי זה לא בא מלשון עינוי. אני באמת רוצה עכשיו לשבור את מידותיי, אני מוכן למות. ירד מן החמור ונשתתח לפניו. אני מתנצל. הפעם הבאה שיופיע ירד מן החמור ונשתתח בדפים שלנו, זה יהיה עם נחומיש גם זו, שירד מן החמור ורצה להביא את האוכל לעני ההוא, ופספס אותו והוא מת. זוכרים את הסיפור? ואז הוא אומר לו, עיניי שלא ריחמו וידיי, והוא גידם בעיניו וזה, והכל, כל הסיפור ש... זה ירד מן החמור ונשתתח, הכוונה הוא ירד מהמציאות של כל החומר בעולם. איזה חומר כבר יש לרב לזר ברב שמעון? זה רב לזר ברבי שמעון בר יוחאי. שאם יש בני עלייה, יש שניים והם הוא. רב לזר ברבי שמעון מופיע פה. זה רב, יש רק רב לזר, רב לזר ברב שמעון, זה רב לזר ברבי שמעון. אז קשה לתפוס, אבל מה מדובר פה בכלל. אז נעניתי לך מחולי, לי אין ספק שזה הכוונה, נעניתי לך, אני עובר תהליך, זה לא מילים עכשיו, אני מתחנן, אני באמת, אני תבדוק, זה לא וורטים. אין אותי, נעניתי. תפילה לעני. תפילה לעני כי יעטוף. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו, שלום עליך רבי, רבי, מורי, מורי. כל העיר רצה לקראתו. עכשיו תבינו על מה זה נעניתי לך. כלומר, הוא יודע שמחכים לו בכזו קבלת פנים, והוא כל הזמן מטייל עם ההוא עם החמור. הוא לא ממהר לי שום מקום, הוא לא אומר, אני ארוץ השיעור ואני אחזור. אין לי חיים עכשיו. אמר להם, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. כמו הלל. אמרו לו, מפני מה? כמו הלל, אותו דבר. אמר לו, בני, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה לי. זה אגב מעניין מאוד. הוא לא עשה לך כלום, הוא רק אמר. הוא אמר להם, אתם רוצים שאני אראה לכם מה הוא עשה? אתם רוצים לראות מה עושה האמירה? כך וכך עשה לי. אני אראה לכם, תפתחו, תסתכלו.
היום כולם עושים.
כולם מה?
עושים.
מה?
כבר לא אומרים.
כבר לא אומרים. עשיתי לו, הוא עשה לי. כך וכך עשה לי. לראות את זה פה, לראות את זה פה. היה רבי גדול, רב הירש מסטרטן. רב הירש מסטרטן היה רבי שהיה מתפלל גדול, מתפלל גדול, עובד גדול, עובד השם גדול, 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 והיו באים הרבה לבקש ממנו רפואות. להתפלל, שיתפלל על הרפואות. וכל גדולי ישראל היו שולחים אליו, היו הולכים אליו. והיה לו רשימה כזאת, שכשהיו נכנסים אליו, אז הוא היה רושם, וככה קצת מסתכל, ופותר לשלום, וזהו. ואולי המעריך, היו המון אנשים, אולי המעריך, ככה, אבל הרגישו שזה נכנס אליו. רב הרש מסטרטי. ופעם אחת הסתכל השמש, וראה, אתם מכירים? הוא ראה שאין שם שום שם. זה סיפור פלא פלאות. שום שם אין שם. הוא שואל, איך קוראים לך? אז אומרים לו, ראובן בן חנה. אז הוא היה בטוח שיהיה כתוב עכשיו את כל השמות, ואחרי זה הוא מתפלל, יש לו יותר שעות שהוא מתפלל. הוא רואה שאין שום שם. הוא הסתכל במחברת והוא רואה קווים. יותר חלשים, יותר חזקים. נו, אז התחיל סיפור כזה בשקט מויפס בכל העיר, שבקווים הוא רואה את השמות, שכל קו מייצג שם, ניסו לפענח. אז רב הרש מסטרטן אמר לו, אני כבר שומע שאתם מדברים, אז אני אגיד לך. שום רוח הקוידש, ואני בכלל לא זוכר את השמות. אבל כשיהודי נכנס אליי ואומר לי שהוא רוצה עכשיו שידך לילדה שלו, אני שואל אותו את השם, והוא מדבר, אז זה נכנס אליי, וזה עושה לי פה שריטה. כשזה עושה לי שריטה אני עושה כך, וכשהוא עושה לי עוד קצת מילה זה עוד שריטה, וכשאני לא יכול יותר אני אומר לו, לך, אני לא יכול. ואז הקו חזק, והוא מולך. וכשהתפילה נגמרת, כשכולם הולכים, אני פותח את הלב, והקודש ברוך הוא כבר יודע של מי השריטה. אני כל כך כאוב כשהם אומרים לי את זה שאני לא יכול לכתוב שמה. אתם שומעים? אני לא יכול לכתוב, לא יודע את זה, אבל הקודש ברוך הוא יודע את השמה. אני יודע קו. מה זה הנחה? אז הוא אומר, כך וכך עשה לי. לכן נזכרתי. הוא לא אמר עליי כלום. זה מה שהוא עשה. שקלו. אמרו לו, אף על פי כן מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. תורה. אמר להם, בשבילכם הרי אני מוחה לו. ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. שלא יהיה רגיל לעשות כן, אל תחשדו שהוא ככה היה עושה. שלא יהיה רגיל שלא יביא את עצמו לאפשרות שדבר כזה יצא ממנו. שילמד רב לזר ברבי שמעון שגם בתוכו יש פוטנציאל לזה.
זה בטח אליהו.
זה בטח אליהו. לכן אומר כאן רש"י אליהו. כי צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ורב לזר ורבי שמעון צריך ללמוד שיש בך פוטנציאל. אתם יודעים ממה נובע הפוטנציאל? כיוון שראיתי בני עלייה ואין מועטין, השורפים את כל העולם כולו. אז הוא באמת ראיקה. אם אני הייתי שם, אתם יודעים איזה מכוער הוא היה אומר עליי? הוא כנראה היה מלך היופי לידי. אתם מבינים מה הפשט? רב לזר ורבי שמעון זה בני עלייה. הוא אומר אמת. ובא אליהו, שכל תפקידו זה לא לאסור ולא להתיר ולא לטמא ולא לתאר. ואם אתה רוצה לטמא ולתאר, תישאר במערה. שם תשרוף מה שאתה רוצה ותעשה מה שאתה רוצה. זה גבל, זה גבל את הסיפור. אתה לא אומר, אתה עושה. אתה לא מבין שאתה שורף בני אדם? אז מה אם אתה כבר לא שורף אותם? הנה הוא שרוף, הנה הולכת מדורה. אמרת עליו לשון הרע, הנה מדורה הולכת. הסתכלת פעם על מדורה הולכת? אז אתה השורף, אתה התליין, תכיר. זה גבלת. ואל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש מזה שאתה עוד יכול להגיע לפורענות. תזכור שאין פלנטה אחרת. תפסיק עם השטות הזאת. מיד נכנס רב לזר ברבי שמעון, תקשיבו בשביל מה כל זה בא. ודרש לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. כלומר, כל הלימוד על בלעם הרשע ועל נצח ישראל של קנה ולא ארז, לומד רב לזר ברבי שמעון על המשה שבו. ולפיכך זכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. זה כל סיפור מפה, ממגדל דור.
הוא למד, הוא מנבל את זה על האיש?
מה?
הוא אומר את זה על האיש המכוער?
כן, כן.
זה מה שהוא למד מהסיפור?
לא. הוא למד מהסיפור על עצמו, לא על האיש המכוער. על עצמו, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואז הוא לא יגיד ריקה. לא על האיש המכוער, על עצמו. איך אמרת ריקה? כי אתה ארז. ואז אתה יודע מה הוא אומר? אתה יודע למה אתה ארז? כי אתה חזק. אם אתה ארז, תדע לך, א', יש רוח שתפיל אותך. יש רוח שתפיל אותך. יכול להיות שאתה לא מודע, יכול להיות שהמדע לא מכיר את זה עוד. כי הרוח הדרומית שמפילה ארזים עוד לא הומצאה. יש רוח שתפיל אותך. לא בקדנציה הזאת, בקדנציה הבאה.
בסוף ימר.
בדיוק, בדיוק. יש רוח תפיל אותך בסוף. רוח תפיל אותך, יוחן, לא יודע מה. כי אתה ארז, כי אתה לא קנה. אתה לא גדל במים, אתה ביבשה. למרות שארזים עלי מים. כן, יש מים. מה, אתה מלא, אתה שסניק, אתה יודע את הכל.
ומים זה תורה.
ואין מים אל התורה, זה ברור לי, אתה יודע את כל התורה, יש לך המון מים. אבל אתה ביבשה. אתה ביבשה, אתה יבש. יש נקודה שלא חיה רק מהמים. אתם יודעים מה ההבדל בין גידולי מים לגידולי יבשה? גם גידולי יבשה צריכים את המים, אבל הם צריכים גם קצת ספייס. גידולי מים צריכים רק מים. הספייס שלהם זה המים. שים פרח של יבשה כל הזמן במים, אתה תוך דקה מרכיב אותו. לא תוך דקה, תוך שעה, תוך יום, הוא רכוב. מרוב מים, הוא לא עומד במים האלה. הוא רכוב, כמו שאתה תשרף בשמש, הוא נרכב במים. שים צמח מים במים, הוא לא זקוק לשום ספייס, יש לו הכל במים. ואז גזעו מחליף, ואפילו רוחות שבאות אינן מזיזות אותו ממקומו, מזיזות אותו ממקומו, אבל הן לא מזיזות אותו ממקומו. הוא הולך איתם, זה גוואלט. מה זה?
הוא רוקד
איתם, הוא כאילו הם. איך כתוב אצל כלב? ואביק הלב עקב הייתה, עקב הייתה, נו, רוח אחרת עמו וימלא אחריי, רשי. אמרנו אותו לפני שבועיים. וימלא אחריי את ליבו. צינטור דיברנו. כל הלב היה שלי, קל לב. הלב מפונה. ועקב הייתה רוח אחרת עמו, רשי, שיחק את המרגלים כאילו הוא ברוח איתם. זה כל רוחות שבעולם. גם הקנה יודע לעשות ככה. יודע לעשות ככה. יושב יהודי אמיתי של תורה, איך מבחינים אם יהודי הוא יהודי אמיתי של תורה? יהודי אמיתי של תורה יכול לשבת עם בעלי בתים, עם כאלה, עם כאלה, עם כאלה, כאילו לרקוד איתם, עם אלה לספר ככה, עם אלה לספר ככה, כולו שייך לעולם הבא. כן, הוא לא יצא משם. כולו שייך לעולם הבא, אין רוח דרומית, אין רוח מרכזית, אין רוח ההוא, אין רוח האל, אבל הוא כאילו משחק.
אבל זה יכול להיות הפוך, שהוא גם נגרר, או גם נגרר ודברים כאלה.
אז הוא ארז, אז הוא לא קנה. זה החלוקה. אז הוא ארז, הוא לא קנה. אם הוא מה, אז הוא מה. ולכן אומר, אתם שומעים? אז פעמיים למדו למה כותבים ספר תורה עם קנה. איך ללמוד אגדתא, זה בייסיק. לומדים אגדתות כאילו זה ספר טלפונים. אז למדו לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז כדי להרגיש כלל ישראל. הקנה, כמו שהוא מברך אותם בקנה אחיה השילוני ובלעם מברך אותם בארז, והקנה הוא נצחי, ובתוך אותה, אגב, שוב, הקנה, משה והתיבה נמצאים בסוף. הם נמצאים בקנה. דרך אגב, במילה, אם זה נכון, אין איזה סוף. מגדל, אני יודע למה היא נקראת מגדל, אבל למה זה מגדל גדור? זה לא על שם בית ספר אבי גדור, למגדלאים, כי אבי גדור זה יותר מאוחר. למה מגדל גדור? אבל זה כן על שם אבי גדור. אתם יודעים למה? אבי גדור בתורה, בדברי הימים הופיע אבי גדור. מי זה אבי גדור? משה, שהיה גודר את ישראל בגדרות. מגדל גדור. כאן הוא למד תורה מרבו, והייתה דעתו גבוהה עליו, ושמח שמחה עצומה, והגיע למה שהגיע. ואז לומדים מזה שני דברים. הדבר הראשון זה מה זה נצח ישראל, איך בוחנים את נצח ישראל. ראיתם השבוע איך בוחנים את נצח ישראל? ככה בוחנים את נצח ישראל. פח! פח! ואינן מזיזות אותו ממקומו. ואיך אתה בוחן את נצח ישראל? כותב ספר תורה. מכאן אמרו לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז, ומכאן אמרו שקנה כותבים בו עושים ממנו קולמוס לכתוב תורה נביאים וכתובים. התורה נביאים וכתובים זה מה שנכתב באור בהמה גסה.
מה זה בהמה?
בהמה, מה השם אלוקיך? בה יש את המה. באור בהמה גסה, בפשטות, בתמימות הזאת, בכלום, בגסות הזאת. זה דבר מפחיד. אבל כל זה איך קשור לג' תעמוז ולכל. אני עכשיו אגיד לכם. לא תכננתי, אבל נגנוב עוד רגע. ממש דף לפני כן, ראינו בגמרא, שני דפים לפני כן אפילו. הגמרא מספרת שבתעניות על הגשמים, תעניות על עצירת גשמים, בתעניות הקשות, בשבע תעניות האחרונות, היו אומרים, חוץ מה-18, עוד שש ברכות. מה מוכיחה שזה לא שש, אלא שש, אבל זה בעצם שבע. והברכות הן מה שאנחנו אומרים היום בסליחות, ענינו כשענית עלה, ענינו כשענית עלה, ענינו כשענית עלה, אלא שבתעניות ציבור, הברכות האלה, ענינו, 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 מתחילות בפסוקים, ומסתיימות בברכה בשם ומלכות. לא 18 ברכות, אלא 24. והן מסתיימות בברוך אתה השם, שומע תפילה. ברוך אתה השם, זוכר הנשכחות. ברוך אתה השם, שומע צעקה. הברכה השביעית, תשמעו טוב, זה דבר קשה עכשיו. לא קשה, קשה עוצמתי. הברכה השביעית מסתיימת בברוך מרחם על הארץ. השביעית זה החותמת את הכל. ברוך מרחם על הארץ. למה מרחם על הארץ? כי בוכים על עצירת גשמים. אז ברוך מרחם על הארץ, גם אם זה מכות אחרות, דבר, שידפון, אז זה הכל ברוך מרחם על הארץ. אז הברכה השביעית מסתיימת בברוך מרחם על הארץ. איך היא מתחילה? היא מתחילה, ענינו כשענית לדוד ולשלמה. כמו שאנחנו אומרים. ההתחלה היא פסוקים, והברכה הזאת מתחילה בפסוק, תפילה לעני כי יעטוף. מתהילים. ואז ענינו כשענית לדוד ולשלמה, ברוך מרחם על הארץ. שואלת הגמרא, למה אומרים ענינו כשענית לדוד ולשלמה בסוף? ולפני כן אומרים, ענינו כשענית ליונה במאי הדגה. זוכרים מסליחות? או תוספות נוסיף, ענינו כשענית לאליהו. הרי כרונולוגית, יונה, נו, היה אחרי דוד ושלמה. גם אליהו היה אחרי דוד ושלמה. יונה מקביל לאמציה מלך יהודה, אליהו לאחאב, יהורם, הם אחרי דוד ושלמה, הרבה אחרי. אז אם זה לא כרונולוגי, מה הסיבה ששמו את דוד ושלמה בסוף? עונה הגמרא, כיוון שרוצים לסיים בברוך מרחם על הארץ, ודוד ושלמה זה הביטוי של הארץ, בוני ירושלים, המקדש, מרחם על הארץ. אז לכן רצו לסיים בברוך מרחם על הארץ, הכל הולך לכיוון דוד ושלמה. טוב. עד כאן הגמרא מובנת והכל יפה. פתאום מופיע המשפט הבא. תנה, כתוב בברייתא, משום סומכוס אמרו, שם של תנה. בברכה השביעית תשמעו מסיים ברוך, מכירים? ברוך משפיל הרמים. משפיל הרמים. שהבני שאם לא יקראו את זה משפיל הרמים. ברוך משפיל הרמים. אומר רש"י, ברוך משפיל הרמים, זה במקום ברוך מרחם על הארץ, וזה לא מובן למה, הרי לכאורה מה הקשר? העיסוק הוא בעצירת גשמים. אז אומר רש"י, ברוך משפיל הרמים, הרי כל העניין של התענית זה לעורר אותך. למה הגשמים נעצרים? בגלל האגו שלך. כי אין בעיה את הארז מדי, אין בעיה עם שמוע. אז ברוך משפיל הרמים. בעצירת גשמים מושפל האגו. של מי? של הרמים, של האגו שבי ושבנו, בסדר? וזה גם המגמה של הברכה השביעית. יפה מאוד, אבל לפי זה איך זה קשור ל... נו? דוד ושלמה. והשאלה על יונה ודוד ושלמה חזרה. זה בסדר? 20 שניות גמרא? רש"י לא עונה ובזה רש"י מסיים. אומר הריטב"א, הריטב"א, הריטב"א. עכשיו עוברים לגרוזינים, הריטב"א היה רבי יום טוב, בן אברום, על השבילי. אומר הריטב"א, תשמעו טוב. זה פלא פלאות. מה זה ברוך משפיל הרמים? להחזיק חזק. כי בלי להחזיק חזק פה זה מבהיל. ברוך משפיל הרמים, ברוך זה שמשפיל את הרמים. ומי הם הרמים? דוד ושלמה. ברוך שישפיל גאוותם. שדוד, כיוון שנתגאה, אמר אפשר לפקוד את העם. הוא פקד את ישראל. והביא לו הקדוש ברוך הוא דבר, כמו התעניות, והשפיל אותו. ברוך משפיל הרמים. ושלמה כשבנה את המקדש, נתגאה. והקים עליו הקדוש ברוך הוא את רזון בן אלידע. הגמרא בגיטין אומרת, והוא הביא את השמדי, סיפור שלם, עד ששלמה עשה תשובה, ועל זה אנחנו אומרים, ברוך משפיל הרמים. ענינו כשענית לדוד ולשלמה, בנו בירושלים, תקשיבו טוב, מענינו שהשפלת אותם. מי זה הרמים? דוד ושלמה. גבל, ריטב"א מפורש. לפי זה זו הברכה השביעית, אגב מופיע באחד האחרונים, הקרן נורא מביא, שלכן זה מתחיל בתפילה לעני כי יעטוף, תפילה על הענווה. ותפילה לעני כי יעטוף, זה הפסוק הפותח את הברכה השביעית, כי כל התפילה היא לחוש אני, משיח בן דוד זה אני כי יעטוף, אני ורוכב על חמו. אתם יודעים מה זה ברוך משפיל הרמים? הרי אי אפשר להגיד, אני ודאי לא במדרגי להגיד, גם אי אפשר לומר דבר כזה. לא ייתכן שברוך משפיל הרמים, הכוונה היא כמו ברוך שומע צעקה, אז אנחנו מבקשים שישפיל את הרמים. ברכה השביעית היא סיכום של הכל, היא הבנה של הכל, היא הבנה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה כזו שהאגו שלנו חוטף מכות כדי שאנחנו נגלה את הקדוש ברוך הוא. כך אומר לכם על הארץ. למה הגשמים נעצרים? כדי להזכיר לך משהו שקורה באדמה. אתה יודע מה קורה באדמה? באדמה זרע נרכב, מושפל, חוטף כאלה כפות בתוך האדמה. מזה יוצא מה שיוצא. זה לא ברכה לבקש משהו. זה הברכה השביעית. לכן היא מחוץ לתוכן. זה הברכה השביעית. אני אומר לכם, לעניות דעתי, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, אתם יודעים למה? כי רק משה יכול להסביר את הזה לעומת זה, את הענבה מול האגו. את המה מול בלעם. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ומי הוא? בלעם. אז מה ההבדל ביניהם? רק זה. ואנחנו מה? ואת מי הוא יכבד יותר ממני? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. לא אוכל. שרים רבים וחשובים ונכבדים מאלה. תעברו על רשי בפרשת בלק, תראו שרשי רואה כאן רצף שכל מה שמפיל אותו זה האגו שלו. הוא לא קטן ממשה. הוא לא ידען פחות ממשה. הוא לא למדן פחות ממשה. אתם מבינים מה עושה אליהו לרב לעזר ברבי שמעון? הוא אומר לו, משה, נכנס בך גרם, אי אפשר להגיד את זה על רב לעזר ברבי שמעון, לא יודע, גרם שאי אפשר לראות, נכנס בך גרם בלעם, תיזהר. אתה יודע מה עושים עם גרם בלעם? לכולם מרביצים, לאתון מרביצים, לכולם מרביצים. איך הסיפור הנפלא בפרשה? האתון רואה מה שהוא לא רואה. זה נראה לכם מוזר. אמרתי לכם פעם, כשהייתי ילד קטן חשבתי שזה אתון עם רוח הקודש, שהאתון הזו הייתה לומדת בלילות כתבי הארי, שאתון ככה גלגול של משהו כזה, ופי האתון היה כל כולו בכלל שיניים של רוחניות. היום אני כבר קויפר. אני חושב שהאתון הזה, הדבר המרכזי הרוחני שהיא עשתה, זה אי-אה. חזק. אי-אה. אז איך היא ראתה מלאך השם? זה לא היה בעיה. אפילו אני הייתי רואה מלאך השם. כי חרבות שלופה והוא ניצב. הקושיה לא איך היא ראתה. הקושיה איך בלעם לא ראה. אתם יודעים מה התשובה? כשאתה שבוי בקונספציה, גם אתה לא רואה כלום. כשאתה יודע משהו, גם אם יעמוד פה גדוד, וגדה תעמוד פה, אתה לא רואה. אתה צריך להיות אתון שעושה אי-אה, כדי לצליח לשנות קונספציות. צריך איזה ברוך משפיל הרמי אחד.
אחרת תחשוב שחתול יכול לעוף.
אחרת תחשוב שחתול יכול לעוף. אם לא הייתי רואה בעיניים, לא הייתי מאמין שחתול יכול לעוף. צריך לראות בעיניים איך חתול אף. זה הסיפור. הסיפור הוא לא שום, תפסיקו עם האתון שלכם, עם כל הרוחניות שלכם כל היום. תהיה קצת אתון, תהיה קצת פרה. תהיה קצת בן אדם. תאפשר לעצמך לשבור קונספציות מוחלטות. תהיה קנה. תפסיק להיות ארז. אתם יודעים למי הכי קשה להיות קנה? למי שחוזר מרבו מהשיעור. ועכשיו בא מרבו מהשיעור. לשמח שמחה גדולה. כי נתינתה מסיני. והוא ראה לידו את מיסטר ריקה. כשהיינו ילדים היו ספרונים, לא כשהיינו, אבל הילדים שלנו כבר, מר יואף, מר זה, נכון? מר, הוא ראה מר ריקה. זהו. והוא, יש לו על זה דרשה. מבחינתו זה היה איזה national geographic, ערוץ 8 כזה. הוא נורא מתפעל ואומר, תגיד, יש עוד פילים כמוך בה? יש עוד... מה הבעיה? כלומר, זה באמת במקום הכי גבוה שהוא נמצא. וזה לא היה אלא אליהו הנביא שבא להגיד תפסיק לתאר ולתמה, לאסור ולהתיר, זה לא מעניין את אף אחד, זה מה שמעכב את הגאולה, זה לא מה שלא מביא את הגאולה. אליהו בא לא לתמה ולא לתאר, הוא בא רק להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אתה חושב שהריקה מפריע למשיח לבוא? הארזיות שבך מפריע לו. אז כשמתוועדים צריך לדבר אמת. אז אני אגיד לכם אמת אחת. שבוע שעבר לא הייתי ואני חייב להתנצל, אז אני רוצה לפחות לשתף אתכם בתחושה אחת, אני אומר על עצמי, רק על עצמי לספר ידעתי. לא אמרתי אותה ככה, באמת, אמרנו, זה שלושה חבר'ה, לא אמרתי אותה לאף אחד, אני אומר את זה ככה, תחושת אמת. הייתה התוועדות, גל, אתה היית בישוויידס. אתה בקושי תבין מה שאני אומר, א', כי אתה צדיק, וב', אני תינוק שנשבע, אבל אתה חבדניק אמיתי. אז תשמע טוב. אבל גם לתינוקות שנשבו יש סיכוי. אתה אומר, יש סיכוי. קדוש ברוך הוא לא זנח גם תינוקות שנשבו. יש סיכוי. פעם יהודי אחד אמר לרבי, לרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו, שהיו שם כולם, והם היו חבדניקים כאלה, חבדניקים כאלה, אז יהודי אחד אמר, נו, אבל אני הרי לא גדלתי כך, אני לא, כאילו, לא, גם לא מבין את הקודים, אני לא... אז בשלב מסוים הרבי אמר לו שאתה חסיד כמו האדמור הזקן. הוא לא יודע מה הוא רוצה. ואז הרבי אמר לו, גם האדמור הזקן לא גדל חבדניק. אתה לא כמו פה, אתה כמו האדמור הזקן. גם הוא לא גדל חבדניק. זה פילפ לויד. הוא היה חבדניק שלא גדל חבדניק, זה בסדר גמור. זה פילפ לויד. הרי האוילם אומר, מאיפה יודעים שהרב קוק היה קוקניק? כי הוא קרא לבן שלו צבי יהודה. זה ההוכחה שה... מאיפה יודעים שדוד יצחוק היה חבדניק? הוא קרא לאל שלו מנחם מנדל לפני כולה. כלומר, אתם מבינים על זה? איפה נופל את האש? בקדיש האופו של האש. האופו נטילת ידיים, אופו מועידה. אז אני, אז אתה, אבל חבד, אתה מבין? אבל גם לנו יש סיכוי. אז תקשיב גם. זה היה באמת פינפלוי. היה שם. באמת, איסבטלס, קוראים לזה חסידים התקשרות, ג' תמוז, התקשרות, התקשרות של חסידים, זה לא פשוט כל כך לליטווק, התקשרות, התקשרות זה מושג, ואני רוצה להגיד לכם, זה באמת, אני רוצה דוגרי, אני הייתי שם עם משהו שרק אני הייתי איתו עם עצמי, ולא שיתפתי, הייתה הפקה יפה מאוד, באמת הפקה יפה. זה היה מובנה כמו טיש חסידי, כמו התוועדות חסידית, שולחן מרכזי כזה, שולחן הכבוד. ועל השולחן הזה יושבים מסביב לשולחן 100, 200, כמה היו שם? אני הייתי, לא הייתי, הייתי בפנים, אז לא ראיתי כמה. אפילו יותר. שולחן גדול, אבל שולחן של התוועדות. שולחן מאוד גדול. וכל היציעים מלאים, 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 מלאים. כאילו זה הולך ככה, באמת כמו התוועדות. הפכו את זה למקום של התוועדות, הפקה יפה. והעיקר חסר מן הספר, והעיקר הוא הכל, העיקר זה הרבי. כלומר, העיקר כל הזמן, באמת, חסידים מתוועדים, זה מדבר, כמה שיוזמנו, זה לא יכול להיות לגמרי, היה בזה הרבה מלאכותיות, כי אתה עם 10,000 איש, אז הוא עולה לרמקול לדבר, ויש איזה כתוביות, אבל ההפקה הייתה באמת... אני עוד רגע אחזור לשם. בדרך חזרה תפס אותי, בדרך שם, ואחרי זה בדרך חזרה תפסתי בשיחה, יהודי חבדניק מאוד מאוד חשוב, ואמר לי, היה חסר לי. היה חסר לי מאוד. אז הוא אמר לי, אני אומר משפט, הוא אומר, היה חסר לי, זה שיעור טוב שם, היה חסר לי, אני מתקשר אליך עכשיו, הוא אומר, היה חסר לי, תגיד לי משהו, תשלים לי, אני יצאתי משם בלי איזה... אמרו, בסדר, נו, דיברו על המבצועים, דיברו על הכל, היה חסר לי איזה תירה, היה חסר לי איזה... בסדר, ודיברנו. והוא אמר לי, בשנה שעברה, בפרשת חוקה, דיברת בשיעור, דיברתי פה, במעדות, על נשיא הדור הוא ככל הדור, ושהנשיא הוא זה שמרים, והדור הוא... זה מה שהיה חסר לי עכשיו, דבר על העניין שבועות. אני שומע אותו, ואני אומר לו, נכון, וזה, כשהוא סוגר את הטלפון, אמרתי, וואלה, נפל לי הסימון, עכשיו אני מבין מה לא היה חסר. עכשיו אני מבין מה לא היה חסר לי בכלל. אז נזכרתי ברבי, הוא חבדניק, היה חסר לו, לא יודע, אז... אני אומר לכם שההפקה הייתה יפה, זה באמת, זה גילוי, גילוי אישי. אני אומר לכם שההפקה הייתה יפה, אבל אני ראיתי ביד אליהו הפקה יותר יפה. הפקה חבל על הזמן יותר יפה. איך יכול להיות? עד הפעם הזאת הייתי רק פעם אחת בחיים ביד אליהו. או! לא הייתי באף משחק של נוקיה, לא הייתי שם. אני קבוע כל כולי, אבל שם לא הייתי פיזי. והייתי פעם אחת, זה היה, מישהו היה בתור הורה, בתור ילד? כן?
פעמיים, איך
שבא, לא? יד אליהו היה פעם או פעמיים?
היה פעם אחת אברהם פיד, פעם אחת מרדכי בן דוד.
פעמיים?
פעמיים.
ואחרי זה בירושלים?
כן, כן, כן.
יפה מאוד, אז אתם רואים, אפילו לא זכרתי, אז פעמיים. האמת היא שאני זכרתי לעצמי שהייתי יותר מפעם ולא הבנתי למה. בבקשה. לפני כמה שנים? 12. לא, לא, שנייה. ילדי מבראשית, הורים וילדים לומדים מבראשית. לקחנו את יד אליהו, איזה סמך? סמך ג' סמך ג' היה פה דווקא מקודם יאקי מנדלסון וברח בתחילת השיעור, היה צריך לנסוע, הוא עשה, אז אתה יכולתי לשאול אותו בדיוק את הפרטים.
לא, סמך ד' נראה לי,
נראה לי כמה תשע. כן, הנה, בבקשה. זו הייתה הפקה, שבואו החבדניקים ללמוד איך עושים הפקה. אני עשיתי הפקה. אני, כבר אמרתי אני עשיתי הפקה. אגב, גם אני אדבר בהנובה, זה לא אני, אני באמת לא עשיתי שם כלום. באמת, אבל אני הייתי המפיק. מה פירוש? אני אסביר לכם. זה באמת, 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 בלי צחוק. זה היה דבר מאוד חשוב. זה אמירים. אני אומר את זה מצד אחד בגעגוע, ומצד שני במחשבה... אני מתוועד ביחד. כשמתוועדים לא אומרים דברים מסודרים, מבלבלים במוח. חסידים, זה לא התוועדות כי אין פה שתייה בכלל. אני לא יודע מה עובר עליכם בכלל. זה התוועדות, סודה יש פה.
מים.
ארז גדל מים כאלה. אבל כשמתוועדים, אתם יודעים למה שותים כשמתוועדים, לא בווירטואלי. אתם יודעים למה שותים כשמתוועדים. החסידים אומרים שכשמתוועדים, חייבים שתשתה קצת. כי זה שהולך לדבר, הולך להיכנס בך. וכדאי שתהיה יותר רך לפני כן. כלומר, אם לא תהיה רך, זה נורא יכאב. אז כדאי שתשתה עוד קצת. אולי עוד פקק. ואז אפשר יהיה להיכנס בך בלי שזה יכאב. כי זה אהבה, זה נאמנים פיצי אוהב. אתם יודעים מה זה התוועדות? נאמנים פיצי אוהב. נאמנים פיצי אוהב. הוא הולך להיכנס בך, בידי שומרים עם דטטס הריים. מה זה הולך להיכנס בך? חבל על הזמן על כל הדורות. ולהגיד לך, קשקשן, הכל בלוף. ולדבר רבי, לדבר איזה משהו ככה פנימי, לדבר איזה... אתה יכול לצאת משהו ולהגיד, אוקיי, אז מה אמרו יותר, מה אמרו פחות, אם היה שקט, בלי עוד פקק, הייתי גם יכול לסכם שיעור יותר יפה, הייתי... סווידס זה סווידס, התוועדות זה שמתוועדים ביחד. חסידים אומרים, התוועדות זה שמתוועדים ביחד, נכנסים ביחד, ככה, מתוועדים ביחד, מה היה ביד אליהו בפעמיים שאני הייתי, הנה, נו, וכן, אתם רואים? או, אתה היית שם על תקן הילודים, ואתה היית על תקן הורים. אני הייתי על תקן מה, נגיד לכם. עושים הפקה, ורוצים לעשות מעמד הר סיני, זה היה לפני שבועות. בן דוד, אני זוכר זה היה מדהים. רוצים לעשות מעמד הר סיני, ילדים, זה באמת מדהים. הנשיא אז נכנס, קצב, זה היה בתחילת הכהונה שלו, וזה היה התרגשות עצומה, וזה, והכל, אני לא זוכר אפילו מה. זה באמת התעוררות אדירה. עכשיו צריך לעשות מעמד הר סיני. אז מעמד הר סיני, הפקה, זה לא סלחן עם פרחים, שולחן כבוד וחסידי. זה הפקה. אז מעמד הר סיני, פירוטכניקה, וזה יורד מלמעלה, ואני זוכר את זה כל כך טוב, לא כי תכננתי, כי ניסו להסביר לי 2,000 פעם איך זה הולך להיות. עד היום לא הצליחו. אבל למה בכל זאת ניסו להסביר לי? כי אם זה יורד מלמטה, מלמעלה צריך גם מוישה רבינו. נו, צריך איזשהו מחליף, אני הייתי המחליף. אני לא ירדתי מלמעלה, אבל הייתי צריך באיזשהו שלב, אני לא זוכר מה היה. זה יורד, זה... ופתאום בג' תמוז הזה, אני פתאום נזכר, אני כבר הייתי פה פעם ביד אליהו. אבל אף פעם לא הייתי פה באטלס. אף פעם לא הייתי פה בלי להיות. נשבע. כל כך לא הייתי צריך שיעור. לא הייתי צריך כלום. היו יכולים ללכת כל הנגנים וכל הזמרים. לא צריך שום דבר. הייתי צריך מה? הייתי צריך מה? עם אפס פירוטכניקה. עם מה? ואז הבנתי שזה מה שאני צריך בעולם. אני חושב שזה מה שהעולם צריך. בשביל קום מצאים מתוך ההפיכה. מה? מה ששום רוח לא יכולה להזיז אותו. מה שכשהוא מופיע במילואו, הוא יכול לחשוף את המה שיש אימך. ברוך משפיל הרמים. זה ברכה גדולה גדולה גדולה. וכשהוא משפיל הרמים, רק אז הוא יכול לרחם על הארץ. כשסומכוס אומר שמסיימים במשפיל הרמים, הוא אומר שהמגמה של הכל זה משפיל הרמים, לא מרחם על הארץ. אז את מי הוא משפיל? את דוד, את שלמה, את רב לזר ברב שימה. ומה אתה נבעל? מה אתה נבעל? אם הוא משפיל, אז זאת אומרת שהוא בא כדי לעזור לך שלא תרגיל בדבר. מה אתה נבעל כל כך? זה אליהו. אלא למה אתה נבעל? כי אתה מתכנן עוד הופעה פירוטכנית. עוד לא ויתרת על ההופעות הפירוטכניות. כי יש לך משהו שאם זה היה מופיע כך, אז הכל היה מסתדר.
כשאתה יודע שזה
יאוס,
יותר קל לך לקבל את זה שזה
לטובה.
משהו פשוט יותר, אז...
אז איך אפשר לקבל שזה לטובה? ואליהו זה לא מישהו עם כנפיים. בא אליהו, איך כתוב שם בנחום, משגם זו עם האפר, בא אליהו ונדמה לו לשר, ואמר לקיסר, למלך שלהם, אולי זה האפר של אברהם אבינו. הדף של אתמול, היינו בו היום. בא אליהו, שמה צריך המלך הנבל הרומאי הזה, הקיסר, שזה יהיה דווקא אליהו? שיפול עליו אבן. אליהו עובד עם כולם. אצל אליהו אין ריקה, אליהו עובד עם כולם. אפילו לי הוא יכול לעזור. זה מה שאני הרגשתי שם בגימל תמוז. אין כאן, עכשיו אתה אומר שזה היה פעמיים, אז זה עוד יותר ברור. המחשבה שאלוקות יכולה לעבור רק באלוקות. אלוקות לא יכולה לעבור עם עוד משהו. גבלת. כל השאר היה סתם הקדמה, זה כל מה שרציתי להגיד. הכל תמחקו, זה היה רק זה. זה כל מה שרציתי להגיד. שבאלוקות, זה המושג העמוק של ג' תמוז. אצלי, אני הקטן, נקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה. צריך, משה כתב ספרו ופרשת בלעם כדי ללמד אותך שבתורה יש גם אפשרות להיות בלעם. ומה בין תלמידיו של בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו? כזה חוט דק. מפה מגיעים לבאר שחת, ומפה מגיעים לכל מה שיש בעולם. כזה חוט דק. זה גילוי אליהו, שהיה לי ביד אליהו. זה גילוי... גילו אליהו, נוקיה, עכשיו אני מבין פשוט בנוקיה. זה נוק אאוט, אבל זה נוק יא. זה כשהקודש ברוך הוא עושה נוק אאוט, זה כנראה נוקיה. נכון, זה נקרא היכל.
זה יד אליהו.
אתה
צריך קריאה קריאות לבד.
מה?
מי?
אליהו.
אליהו?
גילו אליהו.
גילו אליהו, זה היה נוק.
יפה.
באמת יפה. יפה יפה, אבל זה כבר, לא זוכר. היי, לילה, לילה.